מהירות ההדבקה. אז בהתחלה כולם היו בחרדה, כולם הסתגרו בבתים, סגר היה סגר, תפילות במרפסות ובחצרות התנהלו בהתאם, כולם נשמרו ולאט לאט נפרצו הגדרות, כל אחד מסיבותיו, כל קהילה ורבותיה. בהתחלה התפללנו, התחננו ואז התרגלנו. ונכון, הצעירים עוברים את זה בקלות, הילדים לא מרגישים כמעט כלום וכולם מחכים כבר שיעבור זעם, שנחזור לשגרה, שנחזור לישיבות בלי קפסולות, לכיתות בלי מסכות, לכולל בלי מחיצות ולעבודת השם של כל אחד מאיתנו. ובין לבין מתחיל מרוץ לחיסון. זה יביא את הפתרון, זה יחזיר אותנו למה שהיה קודם, כך כולם קיוו. אבל מגל לגל, מסגר לסגר, מהגבלה להגבלה, מראה לנו הקדוש ברוך הוא, בקשו רחמים, תתפללו, אל תרפו. אבל התרגלנו, כי זה לא כזה נורא. והנה, כשהחיסון כבר כאן, כשמיליון ורבע בני אדם בישראל חוסנו כבר במנה הראשונה, קיבלנו את הגל השלישי יותר מבפעם הראשונה והשנייה. שמנו מבטחנו בחיסון, ואז קיבלנו מוטציה שמדביקה בקצב מואץ יותר. ושוב, הכל נכון. אשמים חברי הממשלה ומשרד הבריאות שמקבלים החלטות לא מושכלות והם לא יודעים מה הם מחליטים וחבל שמקבלים החלטות סותרות. הכל נכון. ורוב האנשים אומרים שזה לא כזה נורא כי רוב הנדבקים צעירים, רובם בכלל ילדים, נכון. אבל כל עוד זה היה לש קטנה, מעט נדבקים, אפשר היה לשמור על הקשישים ועל בעלי הרקע הרפואי. הכל נכון, אבל כשזה כעת בהתפרצות כל כך גדולה, רבותיי, זה הזמן לעצור, לומר לעצמנו, בואו נשמור על חיינו, חיי יקירנו, להתפלל. כן, רבותיי, תפילות. תפילות, כי ונשמרתם, זה דבר חשוב. גם לגוף, אבל גם לנפש שלנו, וכמובן לא לוותר על תפילה במניין, להרבות בלימוד תורה, אבל פשוט, לשמור, לשמור על הכללים. מאוד, מאוד התרגלנו כבר. עד יעבור זעם. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר. בוקר טוב, אריאל.
בוקר טוב, בצלאל. אני שואל את עצמי איפה בני ישראל של פעם. אנחנו קוראים בפרשת השבוע, פרשות השבוע האחרונות, קראנו בספר בראשית. ברגע שבא הצרה על אחי יוסף, מה הם אמרו? איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו. זה מה שאמרו בני ישראל 22 שנה אחרי שקרה להם צרה עם אחיהם, פתאום הבינו אנחנו אשמים. איפה הנה, אנחנו הבנ... שאומרים אבל אשמים אנחנו, הנה, הם מקבלים אחריות ונזרים.
לא 22 שנים, 10 חודשים. לא, כולם יודעים את זה. אני אמרתי את הדברים בצורה קצת מקצינה, כי כן, צריך לשמור על כללים, צריך להתפלל, אסור לשים מבטחנו.
פשוט לקחת אחריות לא, כל אחד על עצמו.
לא אסור. לחפש אשמים זה כדי להתנער, אבל אנחנו כן, שמים מבטחנו בבשר ודם, כוחי ועוצם ידי, חיסונים. הכל נכון, הקדוש ברוך הוא שלח קורונה, שלח גם כן חיסון, ובעזרת השם אנחנו נראה את זה מאחורינו. אבל לא לשים מבטחנו בדבר הזה, זה מה שחשוב פה, אלא
ברוך
רק בקדוש ברוך הוא.
ברוך הגבר אשר יבטח בשם, היה השם מבטחו.
אלה הכותרות.
משרד הבריאות עדכן כי אתמול נדבקו 5,135 בני אדם נוספים בנגיף קורונה, ושיעור הבדיקות החיוביות 6% ו-6 עשיריות. גדולי ישראל, מרן שר התורה הגאון הרב קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגאון הרב אדלשטיין, קוראים להקפיד מאוד על כללי השמירה והזהירות עקב ריבוי נדבקים מהנגיף בימים אלו, על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ולא לגרום חלילה לביטול תלמוד תורה ותפילה בציבור. למרות העלייה בתחלואה, טרם נקבע מועד רשמי לכינוס קבינט הקורונה ביממה הקרובה. שר הבריאות אדלשטיין מביע הבוקר שביעות רצון מיותר מ1,200,000 מתחסנים נגד הנגיף בישראל, אך מדגיש כי העלייה בתחלואה צריכה להדאיג כל נבחר ציבור. רופאים בכירים מזהירים מתרחיש קיצוני של פגיעה משמעותית בחולים שאינם חולי קורונה, ושל העומס במחלקות המטפלות בנדבקים בנגיף שמצבם קשה בבתי החולים ברחבי הארץ. ראשי מאבק ההתיישבות הצעירה צפויים להודיע היום על החרפת מאבקם להסדרתה בחקיקה ממשלתית. שרי ההגנה האמריקניים לשעבר חתמו על קריאה משותפת הקובעת כי הגיע אז כי הזמן להטיל ספק בתוצאות הבחירות בארצות הברית עבר, וכעת יש לבצע מעבר שלטוני ראוי ומלא בין ממשל הנשיא טראמפ לממשל הנשיא הנבחר ביידן. התחזית מוסיף להיות בהיר וחם מהרגיל בעונה, בחלק מהאזורים ייתכנו ערפלים עד לשעות הצהריים, אלה הכותרות.
תודה אריאל. בצוות שלנו אסתי פלד מנהלת האקטואליה יחד עם אבי גדלוביץ', והטכנאי שלנו מוטי קופפר. עד 9 אנחנו מתחילים. 8:05, אז כפי שהבנתם מהפתיח, הציבור החרדי מחכב בנתוני הקורונה, זה הולך ומתפשט, ואנחנו נפתח את מהדורת הבוקר עם שני כתבינו, צבי טסלר ואבי רבינה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוא נתחיל תחילה במספרים, בנתונים, איפה אנחנו עומדים, צבי?
אז אתמול יום ראשון היו כ-77 אלף בדיקות, ואנחנו מדברים על 5,135 מאומתים. הנתון היותר משמעותי זה 6.6%. זה נתון גבוה, 6.6% זה נתון גבוה מאוד. זה ממשיך את המגמה של השבוע האחרון, ששיעור המאומתים הולך ועולה. זה אומר, צורך העניין, רק בשביל לסבר את האוזן, בקצב של 100 אלף בדיקות, אנחנו מגיעים לכמעט 7,000 מאומתים ביום, וזה מסתדר גם עם הנתונים כפי שצופים אותם בשבועיים האחרונים גורמי המקצוע, של עלייה במאומתים, כך שככל הנראה, כבר בסוף לקראת סוף השבוע הקרוב, אנחנו נגיע לאזור ה-8,000 מאומתים ביממה, ונחצה את השיא, ככל הנראה שבוע הבא, כי אין מה שעוצר את זה, כי כרגע אין הגבלות כמעט, ולכן מכיוון שאין מה שעוצר את זה, אז התחלואה הולכת ומתפשטת, וכפי שאמרת, מי שמככבים זה הציבור החרדי, בדגש על הצעירים החרדים, והפעם הצעירות החרדיות,
בסדר, אם זה הצעירים, אתה מתחבר למה שאמרתי, אז לא כזה נורא.
א', אנחנו לא יודעים מה המשמעות עבורם, אבל אנחנו כן רואים את זה, אפרופו המוטציה הבריטית, שרק הלילה התפרסם שמצאו עוד עדות לכך, רק בציבור החרדי, מה שמצאו עד עכשיו, ובדקו בכל הארץ, לפי מה שמסרו לי משרד הבריאות. המוטציה הבריטית היא באמת מתפשטת מאוד חזק דרך הצעירים, אבל היא מגיעה למבוגרים, כי המבוגרים לא נמצאים במקום אחר, הם נמצאים פה. החיסון, חלקם, חלק משמעותי מהם עוד לא התחסנו, וגם אלו שהתחסנו, זה עדיין תמי,
והם עוד לא השפיע.
עדיין לא השפיע, ולכן החשש שגדול, תראה, אנחנו רואים את זה. והדסה, הבוקר 118 מאושפזים, מחציתם במצב קריטי, זה מספר גדול, זה מספר משמעותי, מלי כמעט עשי, גם של הגל הקודם.
אוקיי.
גם מספר הנפטרים וגם מספר מושתתים מצב קשה גם במגזר החרדי, נמצא במגמת עלייה מדהימה מאוד.
טוב, אז בואו נעבור עכשיו לרוני נומה, שאתמול הפרויקטור שממונה על הקורונה בציבור החרדי במשרד הבריאות, מקיים מסיבת עיתונאים וירטואלית, או יותר נכון בזום, ועונה לשאלות ומסביר ומרחיב. אבי רבינה גם כן צפה במסיבת עיתונאים. אז אתה סיכמת במספרים, צבי, את כל מה שהוא אמר שם, אבל אז היא הגיעה לשאלה של שאלות פוליטיות קצת, נכון, אבי?
כן, האמת שרוני נומה, אני שומע את עצמי רק כפול, אם אפשר לסדר את זה. האמת שהתדרוכים של רוני נומה די דחופים בתקופת הקורונה לעיתונאים חרדיים, והוא נתפס כאיש מקצוע מהמעלה הראשונה בין שלל האנשים במשרד הבריאות שהוסמכו לעבוד מול המגזר החרדי. אני חושב שסימנו אותו כאיש המקצועי ביותר שהצליח לשמור על קשר ישיר עם הרבנים, עם ראשי ישיבות, עם ההנהגה הרוחנית וגם ההנהגה הפוליטית. ובאמת תמיד שמענו אותו מדבר רק מקצועית, לא נזהר מאוד מלגעת בדברים פוליטיים. וגם אתמול, אני חייב לומר שהיה תדרוך מאוד מקצועי, כמו שצבי הזכיר, מספרים, הזכיר את הנושא של ההתפרצות בישיבות, שגם שם כמובן ההתפרצות הזו משפיעה גם על הישיבות. וכשהוא נשאל על האכיפה במוסדות החינוך, שאין אכיפה כידוע כמעט, אגב, אין אכיפה כמו שאין אכיפה בשוק מחנה יהודה ובשוק לוינסקי, אז חלבו ממנו בכוח אחד העיתונאים, האם מערכת הבחירות הנוכחית משפיעה פוליטית על כך שאין אכיפה. הוא לא בדיוק השיב, ואחרי ששאלו אותו שוב ושוב ושוב, אז הוא יישאר, הוא אמר כן, מטבע הדברים, מערכת בחירות משפיעה גם על אכיפה במוסדות חינוך. כלומר, אותה שאלה אני מאמין, אם היו שואלים, האם מערכת הבחירות ושרים בליכוד שיושבים בקבינט משפיעים על חוסר אכיפה בשוק לוינסקי או בשוק מחנה יהודה או בכל מקום אחר, אז התשובה הייתה חיובית גם.
אבי, שהוא משאל בעניין הזה, רוני, במסיבות עיתונאים גם בעבר, והוא די עובד עצות בעניין הזה, כי הוא חושב שצריכה להיות יותר אכיפה, הוא גם אמר את זה אתמול, שזה שמוסדות החינוך פתוחים, בסופו של דבר יש על זה מחיר, הציבור החרדים שהם על זה מחיר דמים. והוא אומר את זה כל הזמן, יש דברים שהם החלטות שהם לא הדרג המקצועי, הדרג המקצועי מחליט, הדרג הפוליטי מחליט אחרת, וההחלטות הפוליטיות אלו השליטה עליהן, וכמובן שגם...
אבל בוא, אני רוצה שנשים את האצבע על הנקודה, איפה... אני לא רוצה להגיד איפה נכשלנו, כי לא, כי המציאות היא יותר חזקה מאיתנו, וקצת קשה להתנהל אחרת, ומוסדות החינוך פתוחים, וצריך להמשיך ללמוד תורה, ואסור להרפות, ואסור להפסיק, כי ככה אמרו לנו גדולי ישראל, ואם הם יראו לנו אחרת, אגב, גם נקבל.
אגב, בסלן, אתה רואה את זה גם במכתב הבוקר של גדולי ישראל, מרן הרב קניאצקי, מרן הרב אדלשטיין, הם מאוד זהירים, גם כשהם קוראים שוב לקחת אחריות,
הם מדברים על אלה שבסיכון בעיקר.
יש בסיכון, יש להם חשש חולי, אבל אתה רואה גם בין השורות וגם במילים עצמם שגדולי ישראל רוצים שהיכלי התורה ימשיכו לפעול.
חד וחלק, חד וחלק, כי תורה מגנה ומצלה, ראינו את זה בכל התקופות, בכל השנה האחרונה. עכשיו, אני כן רוצה לגעת איך הגענו למצב הזה, ואני אשאל כמה שאלות, צבי, תן לי אתה בעיקר את העניין שלך. דיברו בהתחלה על כך שחנוכה, מסיבות חנוכה משפחתיות, התחילו את המסיבת הדבקה הזו, הלא מתוכננת, נקרא לזה כך, וזה הוביל באופן טבעי להדבקות. ואז אנשים הלכו להיבדק ונתקעו עם 5 ו-6 ימים של המתנה לתוצאות. מה קורה בזמן הזה? כולנו יודעים, קשה להיזהר 5 ימים כשאתה באיזשהו אי-וודאות. זה אחד. 2, הישיבות, בדיוק אותה סיטואציה. ממתינים 4, 5 ו-6 ימים לתוצאות, ולך תסגור בחורים בישיבה בחדרים ימים כל כך ארוכים, בלי שמישהו יצא, ולא מתוך רצון לצאת, אלא כי אין ברירה. ובסוף הגענו למה שהגענו, כי בחורים גם יצאו מהישיבות מתישהו. חזרו הביתה, הדבקה פה, הדבקה שם, הכל בגלל אותו כישלון קולוסלי של הבדיקות לפני שבועיים. אני צודק?
זה שהיה באמת צוואר בקבוק משמעותי מאוד.
לא צוואר בקבוק, זו תקלה הרבה יותר חמורה מצוואר בקבוק, צבי.
יצר עיכובי, אני לא מנסה להפחית מזה. יצר עיכובי, ואמר את זה אתמול רוני נומה. יצר מצב, נוצר מצב שבו בוועד הישיבות ובפרויקטור שמנהל את כל העניין הזה, אמרו, כשאנחנו נמצאים במצב כזה שבו אין לנו בדיקות זמינות, ויש בלגן עצום ביכולת לספק את זה, הגיע המתנה ל-100 שעות, הוא אומר אפילו, אז כן, גם לא עשו בדיקות סקר בישיבות, לא עשו בדיקות סקר, כל המבנה של מודל הקפסולות בנוי על זה, שבחור מגיע לישיבה, אחרי שהוא עשה בדיקה בבית, נכנסים לקפסולה למשך 10 ימים, בסופה עושים בדיקה, בדיקות דרך איגום, עושים בדיקות לבחורים, רואים שאין תחלואה בישיבה, ואז מחדים אותם. אבל ברגע שלא עשו בדיקות סקר, ואיחדו את הבחורים בלי לעשות את הבדיקה, אז זה יצר תחלואה. הוא אומר, נכון, אנחנו איזה בעיניים...
אבל לא יכול להיות ממצב שאתה עושה בדיקה ומקבל תשובות אחרי 5 ימים, ואתה יודע מה? יותר מזה. בוא, אני אכנס לזה, למרות שהמוראיין הבא מחכה לנו כבר, ואני לא רוצה להאריך, ואני אמר עוד משפט. לפני שבועיים היינו בתוך תהליך של החלפת חברה או חברות שביצעו את הבדיקות, יותר נכון, את הפענחות הבדיקות במעבדות. מפקדת אלון החליפה את המעבדות, ותוך כדי תנועה, תוך כדי גל שלישי משמעותי, מחליפים פה שרתים, כמו שאומרים. חברה שלא באמת ידעה איך להתמודד עם ההיקפים האלה, הגיעו ל-100,000 בדיקות ביום. ושם היה צוואר הבקבוק, שם הייתה הקריסה, שם הייתה התקלה. כלומר, מערכת הצבא כשלה...
אגב, הוא עודה בכך, והוא אומר שהולכים להחליף גם חברה בנושא הזה, ובעיקר...
עוד הפעם להחליף, עוד הפעם להחליף.
אני רואה שיש כישלון, והוא הבין שהכישלון עולה להם במאות חולים, לא רק בישיבות, במקומות נוספים, אבל בעיקר בישיבות, ששם מסת הדבקות, הבדיקות היא המונית. אבל אני חייב לומר רק מילה אחת, רוני נומה, צריך להיאמר לשבחו שגילה הרבה הבנה למה שקורה בישיבות. גם הוא מודה, הוא אומר, מתווה הקפסולות לא קרס, הוא גם לא מתווה זמני, אבל בדיוק לזה הוא נועד, לאותה התפרצות, בשביל לשמור שהיא תשמר על אותה, באותה קפסולה ולא תפרוץ החוצה, ומערך הבדיקות שקשל הוא זה שגרם לשרשרת הדבקה בעייתית, ובכך הוא מודה. כלומר, אם מחפשים אשמים, אז גם רוני נומה מצא את האשמים.
רק משפט בעניין הזה, וגם רוני התייחס לזה אתמול, אפשר לבקר וצריך לבקר את מה שלא עבד נכון ומה שלא עובד נכון, אבל אי אפשר להתנער מאחריות למה שקורה אצלנו בקהילות, ואתה מסתובב, מי שמסתובב ורואה את החתונות, ורואה את האירועים, ורואה את המפגשים, ורואה גם את ההתרופפות בשמירה, במקומות שכן שמרו לפני כן, ויש התרופפות. אז בסופו של דבר, כל בטח כשמערכת הממשלתית לא מתפקדת כמו שצריך, אז האחריות שלנו כקהילה היא הרבה יותר משמעותית,
וכשמשלתנו... זה חלק מהשענמות הכללית כמובן.
וכשנמצאים בתחושה של הנה יש איזה חיסון עדר והנה זה מאחורינו, זה תחושה שהיא מתעתת והיא עלולה לגרום לאסונות, וכרגע כשאנחנו נמצאים בטח בגלל של מוטציה בריטית, אז האחריות צריכה להיות הרבה הרבה יותר גדולה על כל אחד ואחד מאיתנו.
טוב, משפט אחרון שלך אבי?
אני אומר בשורה תחתונה, שעננות היא שעננות בכל המגזרים וגם במגזר החרדי, זה לא אומר שצריך לברוח מהאחריות, להפך אתה רואה שגדולי ישראל שמנווטים אותנו גם הם הבוקר יוצאים מגדרם ומפרסמים מכתב שלא קורה כל יום, לקחת אחריות ומי שיכול שיתפלל בחוץ ומי שיש לו מעט חולי או חשש חולי שלא יגיע למוסדות חינוך וזה מחייב את כולנו, שורה תחתונה.
כן. בהחלט, עוד משפט אחרון, על מה שאמרתי קודם, מעדכן אותי גורם בכיר מאוד תוך כדי הדברים, זה לא שהחליפו חברה שמעבדות, זה גם החליפו את החברות שדגמו, וגם את המעבדות בו זמנית, בזמן C של הדבקות, וזה כן, אחד הכישלונות הגדולים של הסיפור הזה. טוב, לא נרחיב.
כן, היה מדע ועבר לחברה פרטית אחרת שכבר בינתיים השתלט
וגם המעבדות התחלפו ובסוף הגענו לאן שהגענו
אבל צריך רק לומר כרגע הבעיה נפתרה, זאת אומרת כרגע אנשים מקבלים
אוקיי, הבעיה נפתרה אבל בזמן הזה קיבלנו את מה שקיבלנו, אני לא מחפש אשמים אבל כן, צריך לומר את הדברים האלה.
כן, אבל צבית... צריך ללכת להיבדק, ללכת להיבדק, יש אמנם תורים, אבל התוצאות מגיעות ומגיעות בצורה טובה.
חד וחלק, והמלצה שלי לא להתקרב לדרייבינים, רק לקופות החולים. שם מקבלים תוצאות צ'יק צ'ק תוך כמה שעות. צבי טסלר ואבי רבינה, תודה לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ובהמשך, אחרי הפרסומות, עוד נחזור לעניינים האלה של הקורונה בציבור החרדי, בערים החרדיות. עכשיו אנחנו עם השר לשעבר זאב אלקין, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, המתנת על הקו, שמעת את הדו-שיח, ומה המסקנה שלך? מי קשל?
לא, אני קטונתי מלהכריע, כי אני פחות מכיר את הפרטים, אבל אין ספק שכל המערכת כרגע מקרתה. כשאתה מסתכל על כסף קבלת השלטות, אני רואה שיש בעיה.
אני פה דיברתי על נושא, לא, דיברתי פה על נושא טכני, זה לא כל כך קבלת החלטות בנקודה הזו, אבל...
לא, אבל אתה יודע כמה נושאים טכניים יש כאלה חוץ מסוגיית הבדיקות. למשל שימוש בכלים טכנולוגיים שהוא לא מתקדם, ואני מדבר על זה כבר כמה חודשים. כשהייתי בממשלה ניסיתי לקדם את זה, וזה כל הזה, זה הולך לאט מדי, כן? אנחנו מדינה טכנולוגית, יש לנו המון כלים שיכלו לאפשר קיטוע יותר מהיר שאפשר את ההדבקה. אצלנו עד שמגיעים לדרך התישול האנושי הזה, עד שמגיעים לאנשים שצריכים להיכנס לבידוד, זה לוקח המון זמן. אני בדקתי את זה בלא מעט כסטאדיס, לא מעט מקרי בוחן, ולצערי זה לוקח
ימים. מצד שני, אתה יודע, אתה בטח תכף תבקר כאן את הממשלה בדברים שלך על ההתנהלות בתקופת הקורונה, או לצד העניינים האישיים של ראש הממשלה, אבל אני חושב, וצריך להסתכל על זה בראייה עולמית, אין מדינה כמעט, יש מעט מדינות מאוד שבאמת הצליחו להשתלט על הסיפור הזה מהר ומוקדם, בחלק גדול מהמדינות, קשה מאוד, לפעמים פוליטיקה מעורבת בזה, לפעמים מקבלי החלטות שלא יודעים לקבל החלטות, הקורונה יודעת לתעתע בכולנו, בכל מקום.
א', זה נכון שזה אתגר מאוד גדול, אבל כשפוליטיקה מתערבת זה חלק מהבעיה, ואני חושב ששמעת אתמול גם את רנימה, שאומר באופן ברור ש... חלק מהדברים לא נעשים בגלל שאנחנו בעידן הבחירות ויש ביטים פוליטיים. ואני חושב שבנושאים כאלה היה נכון לשים את הפוליטיקה בצד, כי בסוף משלמים מחירים כבדים מדי כשדברים נכונים לא נעשים בזמן. כל עיכוב בהתמודדות עם הקורונה יש לו משפט.
השלכות מיד תוך כמה ימים. טוב, בוא נדבר פוליטיקה ככה לעומק, ואתה כבר שבוע ויותר אחרי הפרישה מהליכוד, החבירה לגדעון סער... אפשר לומר, אחד האנשים היותר, איך נקרא לזה? זה להחמיא לאדם בפניו, מוכשרים פוליטית בסביבת ראש הממשלה, שחצה את הקווים, עבר לגדעון סער. עכשיו תסביר לי, איך גדעון סער הוא ראש הממשלה הבא? לשיטתך כמובן.
מבחינת תכונות ההתנה שלו, אני חושב ש...
לא מדבר, אני מדבר פוליטית. המוח האנליטי הפוליטי שלך צריך לתת את התשובה, לא מבחינת מסוגלות. יש עוד כמה כמו.
קודם כל, אני חושב שהוא היום היחידי ולכן הוא גם מועמד אלטרנטיבי היחידי שכרגע יש לראש הממשלה, שהוא יכול למעשה לכנס תחת כנפיו מפלגות שונות. אני לא חושב שיש מפלגה בימין ששוללת אותו בפועל כאופציה להיות שותפה בממשלתו, ואתה יודע את זה היטב כמוני, ולא משנה באיזה זהירות יגידו את זה בתוך מערכת הבחירות, אבל אתה יודע את זה היטב.
למי אתה מתכוון, למפלגות החרדיות?
אני מתכוון לכל המפלגות בימין שמתמודדות, לא חושב שיש אחת מהן ששוללת את גדעון כמועמד לראשות ממשלה. ומצד שני, גם המפלגות מהצד השני...
רגע, ואת אומרת זה על בסיס מגעים, למשל, עם המפלגות החרדיות, אתה אומר?
אני לא... את הרחש בחש שיש לי בסוגיה הזאת, אתם שומעים היטב מתוך המפלגות החרדיות, אתם לא צריכים אותי. אנחנו כרגע בקמפיין בחירות.
לא, אני אגיד לך מה הרחש בחש שאני שומע מצד המפלגות החרדיות, אולי אתה שומע דברים אחרים. אני שומע דיבורים של... שומרים על הקשרים עם גדעון סער, לא הולכים לריב איתו ולא כלום, אבל ביום שאחרי, אם נתניהו יש לו את הסיכוי, נלך איתו פשוט מאוד, שלא ישלו יחיו באשליות.
הכל נכון, רק כולם מבינים שהסיכוי שמה שהיה פעם גוש הימין ומה שנתניהו פירק, כן, במערכת היחסים שלו עם בנט, הסיכוי שגוש כזה יגיע ל-61 מנדטים, ועוד שבנט יחליט ללכת עם נתניהו, הוא סיכוי בשני הדברים האלה ביחד, בשני תנאים שבמצטבר הסיכוי שלהם לא גבוה.
ולכן, כרגע, האם... כרגע, לפי הסקרים כרגע. אז אני שואל אותך שוב את השאלה.
הכל זה כרגע, ולכן אני מציע שנעסוק בבחירות ולא נעסוק בהרכבת קואליציות. יגיע זמן הרכבת קואליציות.
אבל זו שאלה מאוד חשובה. אני לא נכנס עכשיו למסע ומתן קואליציוני וכו', אבל אני כן שואל שאלה, איך גדעון סער יכול לצרף אליו 61 חבר כנסת שיכולים לשבת ביחד וגרו החרדים עם ליברמן, עם לפיד ועם מרץ? איך אתה מקים קואליציה, ושוב, לא כולם דווקא, אבל כדי להגיע ל-61 צריך חלק מהמרכיבים האלה, וזה, אני לא רואה את זה קורה.
אני חושב שמרץ כבר אמרו אתמול בלילה שהם לא רואים את עצמם כחלק מקואליציה של גדעון סער, אז מבחינה זאת, השאלה היא לא רלוונטית, לפחות מיוק שהם מגדירים את עצמם.
אוקיי, הורדנו אותם, אז צמצמנו את האפשרויות עוד יותר, ואז?
אבל כל שאר המפלגות שיש כרגע על המפה הפוליטית, בהנחה שאתה מדמה את חולדאי למפלגת העבודה, היא פחות או יותר, הוא יורש של מפלגת העבודה, זה נמצא באותה בלטה, כל שאר המפלגות האלה ישבו כל אחד בזמנו, בממשלה עם חלק מהמפלגות האחרות בימין, וגם בממשלה בראשות נתניהו. אין שם אחת שלא ישבה בממשלה בראשות נתניהו, ולא ישבה עם המפלגות
כי האחרות. כי הפערים האידיאולוגיים בין ימין לשמאל, במובנים של פעם, הם לא כמו שהם היו פעם. והוויכוחים הם... זה בכלל הפך לכן ביבי, לא ביבי, ולא דברים אחרים. אבל ההבדלים או הפערים בין מפלגות חרדיות, בין פוליטיקאים חרדים, לבין אחד כמו לפיד למשל, ליצמן שלא מוכן לשמוע על האופציה הזו, ליברמן שפסול בתכלית הפסילה על ידי כל הנציגים החרדים, לא מוכנים לשבת איתו, שם כן צריך לגשר על פערים.
אני רוצה להזכיר לך רק כמה דוגמאות, כן, קואליציה של 2009, שליברמן היה 15 מנדטים.
אז זו מה היה פעם, ליברמן של היום זה לא של פעם.
שנייה, והתמודד בבחירות עם הדגל של הברית זוגיות וגיור, שהיה בעייתי למפלגות חרדיות לא פחות מהדגלים הנוחים שלו, ובסוף הוקמה שם קואליציה, היה מאוד קשה, אני ישבתי בו...
זרמו הרבה מים, זאב אלקין, אתה יודע, אתה מכיר את שני הצדדים היטב, את החרדים, את דרי ואת ליברמן, זה לא מה שהיה.
הכל לא מה שהיה, אני אקח קצת יותר מאוחר, ב-2015 ליברמן בגלל סוגיית חוק הגיוס, צירף להיכנס לקואליציה שכמעט ולא הוקמה. אני רוצה להזכיר לך שהקמנו קואליציה על חודו של כל, 61 מנדטים, גם אז עסקתי במשא ומתן קואליציוני, וב-2016... כשהבנו ש-61 לא יכול להתקיים, אני הייתי עסוק במבצע בזק להביא את ליברמן, כי לא רציתי חיבור למפלגת העבודה, לא רציתי שממשלה תלך שמאלה, והצלחתי בחיבור הזה, וליברמן התקרף וישב עם החרדים, זה לא 2009, כן, זה היה ב-2016, רק לפני כמה שנים, עד סוף 2018, רק לפני שנה ומשהו. אני כבר לא רוצה להזכיר לך בחירות בירושלים, שליברמן וחרדים הלכו ביחד.
ושם זה נגמר. זו הייתה הפעם האחרונה, וזה לא ישוב. אני אומר לך, כאדם חרדי, כאיש תקשורת חרדי, אני לא רוצה שזה יקרה. אני לא רוצה שנציגים שבהם אני בוחר, הלכו לשבת עם ליברמן באותה קואליציה, בשום אופן. לא נשמע לי הגיוני אחרי כל מה שספגנו ממנו בשנתיים האחרונות. דעתי האישית, כמובן.
אני אגיד לך משהו פה, ועוד פעם, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעסוק בקואליציות, כי כרגע אנחנו עסוקים בהצבת אלטרנטיבה שלטונית, וגם מפת המנדטים תשתנה מאוד במערכת הבחירות ממה שאתה רואה כרגע. אבל בתוצאה הסופית תהיה שונה. אבל דבר אחד מרכזי אני רוצה להגיד, אני חושב שכולם מבינים מה אסור שיקרה. אסור שאנחנו עוד פעם נחזור למציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה בשנתיים האחרונות, מציאות של טלטלה בלתי תוספת, מציאות של חוסר יציבות, שממשלות לא מוקמות או שמוקמות ומתפרקות, והכל הופך לאיזושהי טרללת אחת גדולה, בכלי באיזשהו משחק משיקולים אישיים. זה אסור שיקרה. ולכן המדינה פה, ואני בטוח שכל ציבור במדינה, גם הציבור החרדי וגם הציבור החילוני וגם הציבור המסורתי וציוני דתי, מי שלא תיקח, כולם רוצים שתהיה ממשלה יציבה, שבוודאי ובוודאי בהתחשב בעובדה שהממשלה הזאת צריכה לחלץ את מדינת ישראל מהבור הכלכלי שאנחנו נמצאים שם כתוצאה מהמשבר הקורונה. טוב. אם לא נצליח להקים פה ממשלה רחבה ויציבה וכל אחד יתבשר בפינת האלוהים הקטנה שלו, אז אנחנו גם לא נצליח לקדם את הכלכלה, ואז כולנו נהיה בבעיה, כן? בסוף הכלכלה, כן. אין כלכלה נפרדת לזה או לזה או לזה.
אנחנו חייבים לסיים גם כי אתה ממהר, שאלה אחרונה, ממש בקצרה, בנט הולך היום בנוסחה של אני לא מחרים אף אחד, לא. ואתם?
אנחנו, זה לא עניין של החרמות, אנחנו הרי לא מחרימים את הליכוד כליכוד.
אז מחרימים אבל את נתניהו כנתניהו.
אנחנו מצווים אלטרנטיבה שלטונית, זה בכלל לא סוגיה של החרמה. אנחנו אומרים, קרה משהו לבנימין נתניהו, ואני כמי שנמצא שם בחדרים של קבלת החלטות יחד איתו, ראיתי את זה קורה מול העיניים שלי, איך שבן אדם משתנה ואיך שהשיקולים האישיים הולכים יותר ויותר להשתלט על דרך קבלת ההחלטות, וזה דבר שהוא לא נכון. המדינת ישראל, אגב, לגבי כל מנהיג, יהיה עתיר זכויות שככל שיהיה, ונתניהו בן אדם מאוד מוכשר ועם המון זכויות בפני מדינת ישראל שהיא צריכה להודות לו עליהן. אבל במצב כזה צריך לשנות, ואנחנו מציבים אלטרנטיבה שלטונית, אנחנו מציבים את גדעון סער כפוליטיקאי ואיש ציבור עם ניסיון הכי גדול בדור של אחרי נתניהו. בן אדם היה מזכיר ממשלה פעמיים, היה שר בכיר, היה חבר קבינט מדיני ביטחוני, הוכיח תכונות מנהיגותיות בלא מעט צמתים שבהם, אתה יודע, לא כל אחד...
לא נרחיב עכשיו כי באמת אין זמן, אבל כולל גם כן הצעות חוק שהוא התנגד להן, ועכשיו אתם מקדמים אותן.
לא, זה לא נכון.
מה זה המשפט?
אז הנה זה הדוגמה. גדעון היה בין הח"כים המעטים שעסקו במערכת המשפט, לא כשזה היה נוח למישהו בהקשר של המשפט האישי שלו, אלא הוא הוביל רפורמות במערכת המשפט, למשל בזכות החקיקה שלו בנושא המשפטי, שופטי בג"ץ כבר מזמן לא יכולים להיבחר ברוב מקרי שמגבשים לעצמם שופטי בג"ץ כדי לבחור את הדומים להם, אלא דרוש קונסנזוס רחב בוועדה לבחירת שופטים וחוק שלו. הרפורמות שאנחנו מציבים, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שימוע למועמדים לעליון, שימוע פומבי, כדי שהוא יהיה חשוף לציבור, פיקוח על פרקליטות. זה דברים שגדעון מוביל חוקים בנושאים האלה, וגם אני אגב, אני מ-2009 מוביל חקיקה בנושאים האלה. אגב, מי בלם את זה במשך הרבה שנים? נתניהו. הוא אגב לא מתכחש בזו, אמר לי לא מזמן, אל תזרע לי מלך על הפצעים. אבל במשך שנים, דווקא הוא זה שבלם את הניסיונות של הרפורמות.
טוב, הרבה פצעים צריך, הרבה פצעים צריך ליחות כאן אחרי הבחירות הקרובות, ונראה מה התוצאה. זאב אלקין, השר לשעבר, תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה ובוקר טוב.
יום טוב, בוקר טוב. נצא לפרסומות, ומיד לאחר מכן, ככה נהיה בריכוזים החרדים, מוקי הקורונה, האדומים הבוהקים, מיד.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
היום, כף בטבת, יום הילולת רבנו הרמב״ם, זכותו תגן עלינו, זה הזמן להצטרף ללומדי הרמב״ם היומי ולהשלים את התורה כולה. היום, כף בטבת, מתחילים את הלכות קידוש החודש להרמב״ם. ניתן להאזין לשיעור הרמב״ם היומי כאן בקול חי, מפי הגאון הרב יוסף צבי צירקוס, מדי בוקר בשעה 6:30. תאמו וראו כי טוב השם.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים, וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופתא ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתא.org.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הילדים מטופלים באמצעות טיפול במוזיקה. כלי הנגינה עושים טוב לילד. הצלילים והמנגינות הרגועות נותנים תחושת שלווה וביטחון רב. כך הם נפתחים רגשית ומביעים מה קשה וכואב להם. כדאי לנסות, כשקשה לילד, שימו לו מוזיקה טובה שהוא אוהב, דברו איתו על הכאב או הקושי, ומיד תראו איך הוא מרגיש רגוע יותר, ותחושה של הקלה והבנה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עוד שמיים.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.32 עכשיו, אנחנו עם שניים, ירושלמי ובני ברקי. עורך דין משה מורגנשטרן, חבר מועצת עיריית בני ברק, מחזיק תיק הבריאות, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל לך ולכל המאזינים.
ואלחנן גרוסבוים, חבר מועצת עיריית ירושלים, ומחזיק תיק הרווחה, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
עם תחילה שאלה שמסקרנת אותי, אפשר לומר שהגל הנוכחי הוא יותר בציבור הליטאי? מהנתונים שאתם מכירים?
אני אגיד לך, אצלנו אפשר לומר שהגל הנוכחי, הגל השלישי, זה סי. גם דיברתי הבוקר עם אנשי המקצוע בעירייה, וגם ישבתי על הנתונים של הדשבורד העירוני הכי מעודכן שיש. אפשר לומר שזה סי של כל הזמנים. אני לא יודע אם נגיד לך אם זה בציבור הליטאי או בציבור החרדי, אבל זה ודאי בציבור החרדי. לא היה כזה סי גם הצעירים, התלמידים שחולים, גם ב...
אמר רוני נומה אתמול הרבה בנות גם כן, יותר מפעמים קודמות.
בקרב הבנות בדיוק תפסת אותי. אני ישבתי עכשיו על הדשבורד וראיתי גם את הנתונים על הבתי ספר ועל התלמודי תורה. אפשר לומר שהבתי ספר והסמינרים בירושלים זה עם התחלואה הכי גבוהה שיש.
מוישה, גם בבני ברק ככה?
כן, קודם כל, אני יכול להגיד שהגענו חיו בעיקר מקבוצות שיותר שמו. גם חסידויות יש שמאוד מאוד שמו. יש באמת חסידויות שכמעט כולם שם היו חולים, אפילו אם לא באופן מוצהר. אבל אני לא הייתי מספק דווקא לחליטאי או חסידי, זה באמת הקופים או הקבוצות שמאוד מאוד שמו, אבל כמו שאמר נומה וכל שמו אחרים, יש הרבה מאוד תלמידים ותלמידות. הגל למעשה פרץ בבני ברק בסמינר חסידי. הגל הזה הוא מאוד 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 קשה. אנחנו עוד לא בכמות החולים שהייתנו בגל הקודם, כי בגל הקודם היינו בהרבה יותר חולים, אבל אנחנו בכמות ההדבקה, ואנחנו לצערי בדרך המאוד מאוד בטוחה להיות עם כמות חולים. אנחנו עולים בצעדי ענק להיות שם. אנחנו כבר למעלה מ-2,000 חולים בעיר, כשהיינו לפני שלושה שבועות עם משהו כמו 100. זאת אומרת, אנחנו בהכפלות בלתי נתפסות בכלל.
כן. טוב, איך הגענו לזה? זו שאלת השאלות. שעננות,
ההסבר שלי ביחס לבני ברק לכל הפחות, זה צירוף של כמה דברים. הדבר הראשון, היה סוג של אווירה סוף זמן. אנשים הרגישו שכבר אנחנו אוטוטו בין הזמנים. החיסון הגיע והכל בסדר, ופחות שמרו. על בני ברק בכלל היו תיאוריות שכבר היה חיסון עדר בבני ברק. דיברו את זה אנשי מקצוע אפילו. ראו שאנחנו למעשה מראש חודש חשבן, התלמידים חזרו לבתי הספר, ועולם כמנהגו נהג, ולכן בכל בני ברק היא כל הזמן נשארת ירוקה, ואמרו כנראה שבני ברק כבר היא בחיסון עדר, ואפשר פחות להישמר. זה התבטא בפועל, התבטא בהרבה מאוד אירועים המוניים, זאת אומרת, החל בשמחות, חתונות כבר לא שמרו על 80 ו-90, היינו בחתונות של מאות. חג החנוכה, אנחנו רואים את זה ממש את העלייה הדרמטית מאמצע חנוכה, החל בשמחות משפחתיות, דרך מפגשים משפחתיים, אנשים פשוט לא שמרו, נפגשו בהמוניהם. אולי גם אפשר להבין בצורה מסוימת לאור מה שאמרתי, אנשים הרגישו זה כבר מאחורינו, גם חיסון וגם חיסון עדר, וסוף סוף אפשר להיפגש, אתה יודע, מפורים שנה שעברה משפחה לא נפגשה, ולכן אפשר לעשות להיפגש. כל הדברים האלה ביחד, הדלקות המוניות וכדומה, גרמו באמת חוסר שמירה על הכללים, וגרמו, ועדיין גורמים לצערי, לעלייה מאוד מאוד דרמטית, כמו שדיברנו מקודם.
כן. טוב, מה אתם עושים עם כל כך הרבה אנשים שנמצאים בבתים, משפחות שיש בהם מאומת או כמה, ירושלים מלאה, כמה המספר בשכונות החרדיות?
בירושלים יש אלפים, אני יכול להגיד שיש, אם ניקח למשל את התלמידים, קרוב ל-2,000 ילדים קטינים חולים, שזה מכניס הרבה משפחות לבידוד, זה מספר מאוד 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 גדול, ואת יודע, צריכים לדעת איך להתמודד עם זה. בירושלים יש לנו את אנשי חיל שפועלים בכל השכונות, יש לנו 19 שכונות שנותנים סיוע של אנשי חיל, שאר השכונות השירות ניתן על ידי הרווחה, הם אנשי חייל תפקידם, כבר דיברנו על זה כמה פעמים בצלאל, התפקיד שלהם זה ליצור קשר עם כל משפחה, משפחה של חולים, משפחה של מבודדים, לעבור איתם על הכללים, לעזור להם במה שצריך, הם עצמם מפעילים מתנדבים, הם שולחים צלעי מזון וצעצועים וכל הדברים האלה. אני יכול להגיד, אנשים שומעים אותנו פה, אז זה לא כמו הגל הראשון והגל השני, אתה יודע, שאז כולם השתוללו. בירושלים אני חושב שזה אחד מהמקומות היחידים שעדיין ראש העיר פועל בצורה מאוד 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 אחראית, ומשתדל לעזור כמה שיותר לכל משפחה ומשפחה.
מה אתם נותנים לכל אחד? מה אתם עוזרים לכל משפחה? כי בסוף אלה שסגורים בבית, כן.
אז שוב אני אומר, אנשי חיים מפעילים גם מתנדבים, שהם הולכים ועושים את הקניות למשפחות, עושים להם את הסידורים הנצרכים שהם חייבים לעשות על מנת שהם לא ייצאו. יש סעלי מזון, אמנם שוב אני אומר, לא כמו הכמות הראשונה שהייתה לנו, יש צעצועים שנותנים למשפחות כדי להפיג להם את הזמן, את השעמום.
בכל השכונות, כל האלפים?
אני אומר שוב, יש לנו ב-19 שכונות פועלים אנשי חייל, זה ברוב, זה השכונות החרדיות, וחוץ מזה גם לשכות הרווחה. יוצרים קשר עם כל אחד, שכל חולה שמגיע ממשרד הבריאות, שהשם שלו מגיע אלינו ממשרד הבריאות, מקבל טלפון מהחמ"ל העירוני.
יפה, בני ברק, מה קורה בבני ברק?
אנחנו, יש לנו נציגי בניינים, זאת אומרת, כל בניין ובניין יש לו נציג שיכול לבוא לא יכול, אלא ברגע שיש שם חולה או מבודד, הוא פשוט יוצר איתם קשר, החל ב, אתה יודע, לזרוק את ההשפעה ולתת להם לקניות, וכל הדבר הוא סוג של שר החוץ של אותה משפחה. יש לנו את פרויקט מגן סגול, שזה פרויקט של אנשים שהחלימו ממחלה, שעוזרים בעיקר לקשישים, אבל לא רק, זאת אומרת, החל בלבוא ולדבר איתם, לסייע להם, לעשות להם קניות, כל דבר אחר שהם צריכים. אנחנו פשוט מתאמים בין המחלימים לבין הקשישים, בקשר לסלי מזון וכדומה, אנחנו נותנים יותר בצורה מצומצמת. אנחנו עיר לא עשירה בלשון המתה, המדינה כבר לא עוזרת בתחום הזה כמו שהיה בעבר, אז יש.
למה? הרשויות המקומיות שנותנות את זה, בית שמש למשל, עיר לא קטנה, גם חצי מבני ברק, כן נותנת את זה, יש לה תקציב ממשרד הביטחון, למיטב ידיעתי.
אנחנו, שוב, כמו שאמרו פה, אנחנו לא במקום של, זה לא כמו שהיה בהתחלה, נותנים, אבל זה לא כמו בגל הראשון או בגל השני, שהיה ממש תקציב אינסופי, כמה שאת צריך, הרבה מאוד, היה תלושים לתת לאנשים שיקנו בחנויות דרך הטלפון, היה משחקים, כמות מאוד מאוד גדולה, זה לא, הכמות השתנתה משמעותית, כמות התקצוב של המדינה.
תגידו, שמעתם אתמול את רוני נומה?
כן.
ומה אתם חושבים אומרים? אני רואה שיש לכם שותקים. תזרום. אני אזכיר מה שהוא אמר.
אני אמרתי שאני לא שמעתי אותו, תגיד לי מה אמר.
אז אני אתן לך תקציר הדברים ככה מהזיכרון שלי. הוא נשאל על ידי עיתונאים האם יש אכיפה בציבור החרדי, האם האכיפה הלא מוגברת היא מסיבות פוליטיות, והוא אמר שברור שהבחירות וכל הדברים האלה משפיעים, והיו גם שהוא קיבל כותרות בתקשורת שהנה אפילו הוא תוקף את החרדים. אני אישית חושב שזה לא נכון, הוא נשאל שאלה עניינית, ענה תשובה עניינית, ולא היה לציבור החרדי פרויקטור טוב יותר ממנו, כאדם לא חרדי, אני אומר את זה עליו, שעזר ומכיר ויודע את הצרכים.
אני לחלוטין מסכים איתך בצלאל, רוני נומה למעשה, אנחנו כבני בקשה חייבים לו הרבה מאוד, הוא בנה לנו את החמל, הוא הגיע כשהיא הייתה במצב באמת נורא בהתחלה, עם חוסר שליטה, בגלל ש... כדוך להשתלט על זה והפך את, מבחינת העשייה העירונית, מבחינת התפעול של העירייה, הפך את זה באמת למקום מהמשתנים, לא המשתנים אותו בארץ בהקשרים האלה. אני לא חושב שאפשר לדבר רעה ברוני נומה האיש, או לחשוב שהוא נגדנו או משהו כזה.
אני אוסיף על זה, הוא מסור מאוד, הוא גם התייעץ עם גדולי ישראל, הוא זה שקפץ למים בהתחלה, בתחילת הגל הראשון, להיות עם הציבור החרדי, כמו שאמר מורגן שטרן. אין ספק שהוא מכיר את התחלואה בציבור החרדי, הוא מסתובב בציבור החרדי והוא יודע מה קורה בציבור החרדי. תשמע בצלאל, אנחנו לא יכולים להתכחש, המצב היום בציבור החרדי הוא לא זוהר.
הוא בוהק, הוא אדום בוהק אני קורא לזה.
בדיוק. ושוב, יש נושאים, יש נושא אכיפה, שאי אפשר להתעלם גם הדבר הזה, שלא אוכפים, מה הסיבות אני לא יודע, לא אוכפים מספיק טוב. לא עושים מספיק חזק, נקודה, השמחות, אז נכנסת בספר, אתה רואה שמה...
שוב, אתה...
אבל דווקא...
אבל גם... זה בהתחלה, נכנסו פה לאיזושהי עננות מסוימת, גם בגלל החיסון וגם בגלל הסוף זמן, כמו שאתה אומר. אפשר לקחת את כל כך הרבה דברים שבסופו של דבר הגענו למצב הזה. כל תחילת גל אנחנו שואלים איך הגענו למצב הזה. בסופו של דבר אנחנו נמצאים במצב הזה, זה מגיע, זה תחלואה שמשתוללת, זה כדור שלג מתגלגל.
והפעם אני חושב שאפשר להגיד לחלוטין השנים אנחנו, זאת אומרת, אני אומר את זה בצורה ברורה, ברדיו חרדי, שאנשים מעטינים לי, כן, אנחנו לא שומרים, אנחנו לא מקפידים, ואנחנו אשמים, זה עולה בחיי אדם בסופו של דבר, אנשים, יש איזו תחושה שאצל הקורונה, אצל הרבה אנשים, הקורונה זה כאילו מס הכנסה, בואו נראה איך אנחנו מתחמקים מלשלם את זה, זה לא מס הכנסה, בנפשנו הדבר ובחיינו הדבר, בחיי היקרים לנו, ההורים והסבים והסבתות, אנשים לא שומרים, ואחרי הם משנים בחיי אדם, זה עולה ועולה ועולה, ובאמת צריכים לתפוס את עצמנו בידיים, אנחנו פיקוח לזה,
לשמוע על הכללים, מאוד פשוט לשמוע.
אני אגיד את זה. אני אגיד
אחרון.
את זה בקצרה, עוד מאמץ אחד של כולנו, ממש מאמץ אחרון לכאורה, החיסון נמצא פה. עוד מאמץ אחד של
אבל
כולנו.
אבל שלא נשים מבטחנו, אבל אני אגיד על זה משפט, שאמרתי זה בפתיח הבוקר, לא נשים מבטחנו בחיסון, רק בקדוש ברוך הוא תפילות לא. ומעשים טובים.
ויש לנו את הקריאה של גדולי ישראל הבוקר, שהמבוגרים שלא ייכנסו למקומות סגורים, וגם ישתדלו להתפלל בחצרות ובמקומות הפתוחים, וכל הדברים האלה שאין ספק שאנחנו חייבים לשמוע בכולם.
בוודאי. חברי מועצות עיריית ירושלים ובני ברק, משה מורגנשטרן ואלחנן גרוסבוים, בהצלחה רבה, ואני מחכה כבר לשיחה המשותפת עם שניכם, ככה שהכל מאחורינו, וננתח את מה שעברנו בשנה האחרונה. מה זה הלוויות אותו? בעזרת השם, תלוי בנו. תודה חברים.
תודה, יום טוב.
תודה, בוקר טוב. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת, ולאחר מכן, למי שלא שם לב, היום היורצייט של הרמב״ם, הנשר הגדול.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. איך
שלא תערבבו. מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
בעת הסגר, למד מהספר. מרצה נולד, אומנות הדיבור בציבור והעצמה, של רב צבי רפפורט. למשלוח עד הבית חייג, 054-852-6622. הספר מרצה נולד, כעת במחיר מבצע. למשלוח חייג, 054-852-6622.
רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים. תואר שני בייעוץ חינוכי. תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים. 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-700-417, מורשת איתן. שומעים את זה? את השמש המלטפת שמאירה את השדות בכל בוקר. את תפוח האדמה הטבעי שנאסף הישר מהשדה. את הטריות שבתפוח אדמה אמיתי. טפו צ'יפס, להנות מחטיף קרנצ'י וטעים, עשוי מתפוחי אדמה טבעיים בדיוק כמו שאתם אוהבים. בורא פרי האדמה.
אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן, עם הטכנולוגיה והחדות היפנית, וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה, בלעדי באופטיקה הלפרין.
שלום חברים, כאן מוטי מארגון עלי שיח. אני כרגע נמצא במטה, פה כל הנציגות מקבלות את הטלפונים שלכם. אני רוצה לעדכן אתכם שהכרטיסים להגרלה הגדולה על הדופלקס הולכים ואוזלים. כמו שהזכרנו לכם, רק 8,000 משתתפים והגרלה מתקיימת. אחד מכם תכף יהיה בעל הבית על הדופלקס. כאמור, הדופלקס שתי קומות 150 מטר עם חצר ענקית, נוף פנורמי לכנרת. כל שעליכם לעשות זה לחייג כוכבית 4574, אני חוזר, כוכבית 4574, סיכויי הזכייה גדולים מאוד, ב-8,000 אנחנו מסיימים ואנחנו הולכים והכרטיסים הולכים ועוזלים. תזכרו גם שיש לנו עוד שני פרסים, פרס השני הוא 30,000 שקל במזומן, פרס שלישי זה 10,000 שקל בכרטיס... פרס שלישי זה כרטיס אשראי טעון ב-10,000 שקלים. אל תתמהמהו, אני קורא לכם, חייגו כעת, כוכבית 4574, כל כרטיס מקבל מתנה. חייגו לנציגות, יש הרבה מאוד מתנות, חייגו לנציגות, אחד מכם יהיה בעל הבית על הדופלקס. יש לנו הרבה מתנות במוקד, נגן, גמבוי, רחפן, פליימוביל, שואב אבק רובוטי, מכונת קפה, מחשב, בררו אצל הנציגות, כוכבית 4574, ואולי אתם תהיו בעלים על הדופלקס הגדול, כוכבית 4574.
רוכשים כרטיסים של הישיבה הקדושה כיסא רחמים ונכנסים להגרלה הגדולה על 120,000 שקלים. האזינו לברכתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מאיר מזוז שליטה.
כשנוקע כרטיס הגרלה תורה מבטיחה לו כמה ברכות. יברכך השם וישמרך. מה יברכך? בכל תורה, בחוכמה, בבריאות, בעושר, בנדיבות, בשמחת חיים, בשלבת הנפש, בבנים טובים, בחונקת הנכחים.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-700-015-090 1-700-015-090.
כאן אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בשם חנה, העובדת הסוציאלית של ארגון יד עזרה ושולמית, אני רוצה לייעץ לכם שעל מנת להגיע לשיפור התפקוד האישי והחברתי של הילד, צריך לעבוד ולטפל. מתוך ניסיון של למעלה מ-10 שנים בתחום, היא ממליצה, אם יש לכם או לילדיכם קושי, קשו לעזרה. אל תזניחו, התעלמות מקשיים לא פותרת אותם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
היום חף בטבת, יום ההילולה של הנשר הגדול, הרמב״ם, ואנחנו עם הגאון הרב יוסף צירקוס, מגיד השיעור של שיעור הרמב״ם הגדול בעולם, כאן בקול חי, מדי בוקר. בוקר טוב הרב.
בוקר אור, לך, לכל המאזינים.
אז לפני שנדבר על השיעור שמשודר כאן בשש וחצי כל בוקר, מה הייחודיות של ספר הרמב״ם? הרי הרבה מגדולי הדורות כתבו ספרים ו... נכנסו להיכלי הישיבות נקרא לזה, או כולנו חיים, אבל הרמב״ם עלה על כולם.
כן, רמב״ם הוא מיוחד, מי אנחנו שנגדיר את גדולי ישראל, אבל הרמב״ם, ספר הרמב״ם זה פשוט ספר מיוחד, וכשמדברים על ספר הרמב״ם, הרמב״ם כתב הרבה ספרים, הוא כתב הרבה ספרי רפואה, הוא כתב פירוש המשניות, הוא כתב את מורה נבוכים, אבל הספר שלו זה הספר שהוא קרא לו משנה תורה, ונקרא הספר יד החזקה, והייחודיות שלו תמונה בעצם השם משנה תורה. לא תמצא עוד ספר של גדולי ישראל שחיברו אותו, שקראו לו משנה תורה, חומש דברים נקרא משנה תורה, כשמשה רבינו חזר את כל התורה כולה לעם ישראל. וכאן הרמב״ם כותב בהקדמה שלו, שהוא כתב ספר מיוחד, מכיוון שקשה מאוד לאנשים, כבר בדור שלו, בטח בדור שלנו, ללמוד את כל התורה שבעל פה, את התורה שבכתב לומדים ויודעים, אבל התורה שבעל פה כולה, ללמוד את התלמודים, התלמוד הבבלי והירושלמי, ואת כל תשובות הגאונים, ואת כל העניינים מסביב, קשה מאוד לאדם ללמוד ולדעת את כל התורה. כותב הרמב״ם, שינסתי מותניי, וליקטתי את כל... הלכות התורה שבעל פה כולם, בלשון ברורה ודרך קצרה, כדי שכל יהודי כקטן, כגדול, זאת אומרת, בין אם הוא גדול בחוכמת תורה, הוא תלמיד חוכם גדול, שיודע שעשו פויסקים, אבל אין לו בצורה מסודרת וברורה וארוכה כל כך את כל התורה שבעל פה כולה, ובין אם הוא קטן, יהודי שהוא בתחילת הדרך מבחינת לימוד, קשה לו ללמוד את התורה שבעל פה, נותן לו הרמב״ם בצורה ארוכה, בשפה ברורה את כל התורה שבעל פה כולה, בצורה כל כך מסודרת, כל כך מיוחדת, כל הלכה במקומה לפי נושאים, כך שכל אחד על ידי השקעה בלימוד של הספר המיוחד הזה, יכול לדעת את כל התורה שבעל פה כולה. עכשיו, הייחודיות, כן. הייחודיות זה הן ההיקף, פשוט זה ספר אחד ויחיד שיש בו את הכל. כי כשיש לנו שולחן ערוך, אז אין שם את כל ההלכות שלא נוגעות לזמן הזה, כמו הלכות הקורבנות, והלכות טומאה וטהרה וכדומה, וכך ספרים אחרים, אין בהם את ההיקף של הכל. הרמב״ם הכניס שם את הכל ממש, מעבר להלכות שלא נוגעות לזמן הזה. הרמב״ם הכניס הלכות אהבה ויראה. איך מגיעים לאהבת השם וליראת השם? זה הרי מצווה. מצווה שמוטלת על כולנו כל הזמן. עכשיו בצלאל, בזמן שאנחנו מדברים, כבר התפללנו שחריס, קיימנו את מצוות קרישמה דרייסה ואת התפילה, ועכשיו בזמן הזה יש לנו מצווה. מצווה לאהוב את השם ולהירא את השם. איך מקיימים את זה? בהלכות יסודי התורה הרמב״ם מסביר על ידי התבוננות בגדלות השם, והוא מרחיב בעניין הזה איך מתבוננים בגדלות השם, וכך כל פרט, כל נושא, בריאות, איך האדם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת השם היא, כותב הרמב״ם פרק שלם, אמרנו שהוא כותב הרבה ספרי רפואה, אבל פרק שלם בספר היד בהלכות דעות, איך האדם צריך להיות בריא, מה הוא צריך לאכול ולשתות, מה אסור לאכול ולשתות, מתי אוכלים ושותים, איך ישנים, איך מתרחצים, ממש מקיף את כל החיים של היהודי. אז המעלה האחת, שיש כאן את כל התורה כולם, ממש הכל, המכלול השלם של כל הדברים כולם, עד לסיום ספרו שזה הלכות מלכים, ובפרקים האחרונים, שני פרקים לתאר באופן של הלכות, איך אמורה להיראות הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא תכף, והוא כולל את הכל, והמעלה השנייה זה הלשון הברורה והדרך הקצרה, כקטן, כגדול, מתאים לכל אחד, רק לשבת ולהשקיע, ואפשר לדעת את כל התורה כולה.
כן, ובטח הרב מקבל הרבה תגובות על השיעור כאן מדי בוקר, וניתן להזין לזה כל הזמן גם באתר כל חי, ובקו הטלפון של כל חי, אז בטח הרבה תגובות, נכון?
כן, התגובות הן יוצאות דופן. וצלל, נראה לי שפחות או יותר חלק גדול מהאנשים פה בארץ ישראל בשש וחצי בבוקר, מה שהם עושים זה להקשיב לכם. זה לא יאומן. וזה לא יאומן גם המגוון של מי ש כל כך השיעור הזה של הרמב״ם מדבר עליו, והוא מקשיב, זאת אומרת, זה אנשים שלא ידעו על השיעור, זה אנשים שפותחים את הרדיו בבוקר, והם הגיעו לשיעור. אני שומע תגובות מאנשי כולל, אנשים שממש, אנשים שיודעים ש"ס, אנשים ש...
אז נאמר למאזינים, הרב, שהיום מתחילים את לימוד הלכות קידוש החודש בלימוד היומי ברמב״ם, בדיוק היום ביורצייט של הרמב״ם, הנשר הגדול, אז זו הזדמנות גם להצטרף לרבבות לומדי הרמב״ם, כל אחד יכול להזין לזה כאן בכל חי בשש וחצי, יש פינה קצרה מדי יום בעשרה לשבע, ואפשר לשמוע את זה באתר, וגם אפשר להצטרף במוקד שיננה, כוכבית 6885, הגאון הרב יוסף צבי צירקוס, מגיד השיעור הרמב״ם, תודה רבה, וחיל לכם לאורייתא.
בבקשה, תצטרפו כולם, תקפצו על העגלה, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות.
בהחלט.
כל אחד שעכשיו מקשיב שיצטרף לעניין הגדול והנפלא הזה.
יישר כוח גדול, תודה רבה, וכאן אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לכם שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם כמה שאפשר, חבל שאנחנו לא נעשה טעויות קטנות, ובסוף עוד יותר עניין יסתבך, אז שימו על עצמכם, בוקר טוב, להתראות מחר. מחוברים, משדרים, טוב.